אברהם הבינו מבקש להיקבר במערת המכפלה. השם מכפלה, צריך בירור, מה זה המכפלה הזאת? מה זה? בוודאי זה לא מקרה, העניין של המכפלה, המילה המכפלה. אומר רש"י, פסוק ט', תפתחו. וייתן לי את מערת המכפלה, אשר לא, אשר בקצה שדהו, וכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחרית קו. אומר רש"י, מה זה המכפלה? למה קוראים לזה מכפלה? למערה הזאת, למה קוראים מכפלה? אומר, בית ועלייה על גביו. זאת אומרת, יש כאן בית כפול. בית שהגר ובנעליו יש עלייה. כתוב בחז"ל, לא פעם, כתוב בני עלייה, יש ביטוי כזה, בני עלייה. לא רק זה, יש גם עניין כזה של עלייה, כתוב שעלו לעליית בית נצה, שחכמים עלו לעליית בית נצה, וביררו דברים כאלה וכאלה. כל פעם, בקבוצה עלייה, הכוונה היא שיש מדרגות. יש הבית הרגיל שהאדם חי בו, אבל יש גם מדרגה של הבית הרוחני, הבית שמעל הבית הפיזי, נקרא בית עלייה, ראשי עלייה. גם במערת המכפלה יש את השתי קומות. יש הקומה הפיזית הרגילה, ויש גם את הקומה הרוחנית, כן? שמעל הבית הרגיל, מעל המערה הרגילה, וזה הפשט כאן ברש"י. בית ועל גביו דבר אחר. על גביו העלייה. לכן נקרא מערת המכפלה, למה יש כאן כפול? האמת שגם אנחנו חיים היום בעולם כפול. מצד אחד אנחנו חיים בעולם חיצוני, עולם פיזי, עולם שמרגישים בו, רואים אותו. אבל יש גם מה שנקרא עולם רוחני, אנחנו חיים בעולם כפול. הבעיה היא לחבר את העולמות, לחבר את העולם הפיזי לעולם הרוחני. זה כמו גוף ונשמה, זה לחבר את הגוף עם הנשמה. הכפילות הזאת היא לא רק כפילות תמיד, זה מבטא רעיון. רעיון הזה שיש שני מימדים למציאות שאנחנו חיים בה. המימד החיצוני, הפיזיקלי, המוגש, אבל יש גם המימד הרוחני. זה דבר אחד. דבר אחר אומר רש"י, שכפולה בזוגות. איזה זוגות? האבות והאימהות. אבל גם האדם הראשון. זוגות זה טוב או לא? מה אתם אומרים? כן, ודאי, כשאין ילדים. אבל זוג טוב, למה? למה מתחתנים? שלהוציא בין משניים יצא, מה? ילד אחד או כמה ילדים. כל הזוגיות הזאת היא שווה, אם יש פירות מהדבר הזה, אם יוצאים, כן. אז זה משהו, אבל הם, הזוגיות זה היום, הבוקר דווקא, מישהו אמר לי, אולי תברך אותי שיש שלום בית אצלנו במשפחה. אמרתי לו, בסדר, אני מברך אותך שיש שלום בית. אבל מה, אני אתן לך עצה טובה. יש מידה, קוראים לו מידת הסבלנות. אתה מכיר את המידה הזאת? מישהו מכיר את המידה הזאת? עובדים על זה. צריך סבלנות, צריך סבלנות. אברהם אבינו, כמה חיים, שנים הוא חי עם שרה אימנו, צריך סבלנות, ולא היה לו חיים קלים לאברהם אבינו, עם הגר ועם ישמעאל ועם פרעה ועם אבימלך ועם 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 ועם. חוץ מזה, לא היה לה בית בכלל, היא גרה באוהל, צריך סבלנות. מישהו רוצה להתחתן כאן? אתה נשוי כבר? אני לא התחתנת אולי. קחו איתכם את התרופה הכי חשובה בחיי הזוגיות, שהיא מורכבים, בוודאי. מה המילה הכי חשובה? אהבה אמונה וסבלנות. בסדר? תגידו אמן.
אמן.
מה אתם? זה הזוגיות. בצדק אמרנו. זוגיות זה כאילו לא... ביום השני זה שני. אבל כל זה במטרה להתחבר, לא להיפרד. להתחבר. בכל זאת, זו מעלה גדולה שחיים הרבה שנים ביחד. כסף מלא, רש"י אומר, השלם כל צ'ביה. לכן דוד, להרוונה, אומר בכסף מלא. למה הוא רוצה את כל צ'ביה? בדרך כלל, כשמנהלים מסע ומתן, זה שרוצה צריך לשלם, אומר, אני מעדיף לשלם מה שפחות. והמוכר רוצה לקבל מה שיותר. כאן זה הפוך. מי רוצה לשלם מה שיותר? אברהם אבינו, הוא הקונה, והוא רוצה לשלם מה שיותר. לא יכול להיות, תעשה לי הנחה, למה? הוא אומר, לא רוצה לעשות לך. הוא אומר, לא, אני רוצה לשלם כסף מלא. זאת אומרת, עד הסוף. למה הוא עושה את זה, אברהם אבינו? מה, הוא לא סכר? הוא לא מבין את העניין. אלא הקנייה היא לא נעשתה בשביל להרוויח. זה לא עסק נדלן בשביל להרוויח או משהו כזה. אלא הקנייה נעשתה בשביל לגלות שהוא רוצה קניין בארץ ישראל ביושר, בצדק, בלי שום, זה כמו אותו בעל בסטה בשוק, שהוא ישר מאוד, וכל פעם שהוא מוכר עגבניות, מלפפונים, מה שהוא מוכר, הוא אומר לה, לוקח, אני עושה עוד מלפפון אחד, עוד עגבניה, מה שבתור בתור, שאני לא, שלא לקחתי משהו ב... כן, אברהם גם אומר, אני רוצה כאן יושר ומעל זה, אני רוצה לשלם עד הסוף, כי הצדק צריך להיראות.
צ'ק
ביטחון. בסדר אברהם אבינו, וגם דוד אותו דבר, בכסף הר הבית. אשרינו שיש לנו מנהיגים כאלה. האמת שאברהם ודוד הם שתי הקצוות. אברהם זה ההתחלה, ודוד המלך הוא הפרי, הסוף. בשניות. אנחנו באיזה משנה אתם עושים? משנה הזאת. נדמה לי ככה. בוא נראה. פרק ה' משנה ב', פרק ה' משנה ב'. שיבולת שבקציר דורשה מגיע לקמה. אם נקצרה עם הקמה, הרי שבא לבית. ואם לאו, הרי היא של עניים. אין דבר בלקט. מה הכוונה? הבעיה היא מלקט. של מי שייך הלקט. או לבעל הבית, או לעני. יש מצבים שזה ספק לכאן או לכאן. אז זה דנה המשנה. משנתנו מוסיפה לדון בספק לקט. אברהם, לגבי הרשע של המשנה נחלקו המפרשים. לפי הרמב״ם, גם ברשע מדובר בלקט, וכן גם דעת הגאון מווילנה. אבל לפי המפרשים אחרים, עוסקת הרשע בדין שכחה. והובא כאן, אגב, דיני ספק לקט, דין שכחה הוא כזה, כשאם האדם קוצר ושכח משהו, אז זה נקרא שכחה, זה שייך לעניים. כן? זה דומה ללקט, אבל זה לא לקט בדיוק. לקט לא, הוא לא שכח, זה נפל לו תוך כדי הקצר. כאן הוא שכח את הדבר. אז זה הדין. שיבולת שבקציר, שיבולת שנשארה בקציר ולא נקצרה, כגון שנשמטה מן המגל, אבל ראשה מגיע לקמה, והראש של אותה שיבולת, שהיא מכפפת, מגיע לקמה שבצדה. זאת אומרת, הוא קצר, ושיבולת אחת נשארה עומדת. אבל מספיק גבוהה בשביל להגיע לחלק שלא נקצר. היא נוגעת בחלק שלא נקצר. השיבולת הזאת, היא נוגעת בחלק הלא נקצר. למי היא שייכת? לחלק הלא נקצר, ואז היא שייך לבעל הבית. או לחלק הנקצר, זה כבר שייך לעני. על זה דנה הגמרא. והראש של אותה שיבולת, כשהיא נכפפה, מגיעה לקמה שבצדה. אם נקצרת עם הקמה, אם שיבולת זו יכולה להיקצר ביחד עם הקמה הסמוכה לה, דהיינו שיכול הקוצר לתפוס בידו שיבולת זו ביחד עם שיבולי הקמה הסמוכה, ולקצורה כאחת, הרי היא של בעל הבית. איך קוצרים? אתה לוקח את השיבולת, אבל שאלה אם אתה יכול לקחת ביד אחד גם את השיבולת שנשארה וגם את הקמה שלא נקצוע ובמכה אחת נקצוע. אם כן, נשאר לקמה. אם לא, אז זה דבר בפני עצמו, נשאר לעני. אבל אם לא, ואם נהיה נקצועת עם הקמה, הרי של עניים, כן, כמו שראינו. שיבולת של לקט שנתרבה בגדיש, כן. אמרנו מה זה גדיש? גדיש זה הרימה של, של כל התבואה, כן. מעשר שיבולת אחת ונותן לו. שיבולת של לקט שנתרבה בגדיש, הרי הגדיש חייב במעשרות. אילו השיבולת של לקט פתורה מן המעשרות. אז הוא מעשר שיבולת אחד ונותן לו לעני השיבולת המאוסרת, לפי שהוא חייב לתת לעני שיבולת מתוקנת, כמו שהשיבולת של לקט הייתה פטורה מן המעשרות. כיצד הוא עושה? מפריש שתי שיבולים מהגדיש, ואומר אחת מהן, אם הלקט היא זו, הרי היא לעניים, אם אינה לקט, הרי המעשרות, שחייבים בהן שיבולת זו. כי הבעיה היא שאם זה שייך לגדיש, צריך לאסר אותה. אבל לגבי אם זה לקט, זה לא צריך לאסר אותה. אז הוא אומר, אז אם זה לקט, בסדר, ואם לא, אז השיבולת השנייה זה המעשר. אז באמת זה מתוקן. ואם אינה לקט, הרי שהמעשרות שחייבים בהן שיבולת זו, קבועים בשיבולת השנייה. וחוזר המתנה, כן, על השיבולת השנייה, ונותן אחת מהן לעני, ואחרת היא מעשר. אמר רבי אליעזר, ואיך, וכי איך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו, אלא מזכה את העני בכל הגדיש, אומר, כל הגדיש שייך לך, ומעשר שיבולת אחד, ונותן לו לעני. אמר רבי אליעזר, כי איך העני הזה מחליף דבר שלא ברשותו? אותה שיבולת של לקט לא באה עדיין לידי העני, עדיין זה יושר לשדה. ואיך הוא מחליפו בשיבולת אחרת של, של הגדיש? מבואר בירושלמי שרבי אליעזר שואל כאן דברי חכמים הסוברים שאין עשיר יכול לזכות לזכות לעני את מתנות העניים, מכאן שבעל הגדיש אינו יכול לזכות לעני את השיבולת של לקט שנתרבה בגדישו. אם כן, איך מחליף העני את דבר שלא ברשותו בכלל, אלא מזכה את העני בכל הגדיש. בעל השדה נותן לעני את כל הגדיש, שהשיבולת של לקט בתוכו, בתור מתנה על מנת להחזיר, זה כלל, נתן לך על מנת להחזיר. והלכה היא שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה ונמצאת השיבולת של לקט באה ברשותו של העני ויכול לפעול להחליפה באחרת. המעשר שיבולת אחד נותן, הוא מעשר שיבולת אחד נותן לה כמו שביארנו למעלה. כמו חכמים סורים מיד זה יעשו את שאינו הזוכה כזוכה משום תקנת העני ולכן יכול הוא להחליפה באחרת. והלכה כחכמים, אורות, 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 מי מעוניין באורות? דף גוף קפטית. מלחמת הדעות והאמונות. אמרנו שמדובר כאן על השכלה בעיקר, שחדרה אז וגרמה לכך שהרבה נטשו את הדעת ובעטו בדעת וכל הדברים האלה. גם היום, לצערנו, שאלה איך נלחמים בדבר הזה. דרך כלל, בכל מלחמה יש שיטות שונות. יש מלחמה חזית, הולכים ראש בראש. יש מלחמות שאתה בתכסיסים הולך. אתה עושה סיבובים, מעקפים, כל דברים כאלה. גם במלחמת הדעות צריך לדעת איך להילחם. האם אתה צריך להילחם ראש בראש? אז אומר כאן הרב לא. כאן צריך לדעת שגם להשכלה יש איזו מידה של טוב. לא לשלול את הכל. לא לשלול את הכל, אלא גם יש כמה דבר טוב. גם היום אתה לא יכול לנהל חיים רגילים בלי להתייחס לכל מיני שינויים שחלים כל הזמן בטכנולוגיה, בחיים, בכל הדברים האלה. על זה מדבר כאן איך. בייחוד טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות כהגדרות ידועות מצד נשמתה ותוכנה הרוחני של היהדות. אף על פי שאפשר להגדיר מצד תוכן הגלוי המוחש ההיסטורי שלה, היא כוללת כל בנשמתה היהדות, כוללת הכל. כל הנטיות הרוחניות הגלויות וגם הנסתרות צפונות הן באה בהכללה העליונה, כמו שכלול הכל, שכלול הכל באלוקות המוחלטת. כל הגדרה כזו ביהדות, כאילו כמנגנון הגנה, אני מגדיר את עצמי כאן, לגבי קיצוץ בנטיותיה ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוקי. זאת אומרת, אם אתה הולך ואתה מגדיר את האלוקות, אז אמרנו כבר, זה כפירה. האלוקים הוא לא מצומצם. אותו דבר גם היהדות. היהדות מקיפה עולם ומלואו, מקיפה את הכל. התורה מקיפה את הכל. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם, את כל הבריאה כולה. אז אם אתה בא ואתה אומר, בשבילי יהדות זה תפילין, או שבת, או כסרות, וכל הדברים האלה, ואתה לא מתייחס לכל העולם האחר, הוא אומר, גם זה לא טוב, הדבר, כי אתה מצמצם, מקטין את השנייה של היהדות. היהדות היא אוניברסלית, עולמית. נכון שיש את עם ישראל והתורה וכל הדברים האלה, אבל זה לא אומר שזה לא מחובר לכל הבריאה כולה. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ישראל לב שבאומות. לב, לבד הוא לא יכול להיות, הוא צריך להיות מחובר על כל הגוף. והגוף מחובר על הלב. נכון שיש הבדל בין הלב והגוף, אבל צריך לזכור שיש גם, אבל אם אתה בא ואתה אומר רק הלב, אז זה כמו שלקחת ארבעה מינים, ואמרת, האתרוג הוא הכי טוב, למה? מה? יש לו גם טעם, גם ריח. אבל אתה לא יכול לקיים מצווה באתרוג. אתה צריך גם את הערבה. שאין לו לא טעם ולא ריח, נכון? זה גישה כוללת, לא את הגישה, גישה פרטנית, אתה לוקח. אז זה מה שהרב אומר כאן. היהדות לצמצם אותה ולהקנין אותה רק בדבר כזה או פרט כזה או אחר, זה בעצמו אומר, זה כפירה כבר. כל הגדרה כזו לגבי קיצוץ בנטיות ודוגמה להקמת פסל ומסכה וכל זה לשם הצביון האלוקי, בשם האלוקות. דומה הוא בזה ערך ישראל הנושא היהדות בין העמים לערך האדם בין כל הבריאות רבות יש יתרונות שאינם באדם אבל בצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות של ידם להשכיל בשכל את שימוש של הכוחות הכוללים בו בכוח בפועל בכוח ובפועל זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. השאלה היא אם אתה מסוגל להקיף דברים או לא. אם אתה לא מסוגל להקיף דברים זה הקטנה, אבל אם אתה מסוגל להקיף, דוגמה, דיברנו על השכלה. השכלה בוודאי זה שמיים וארץ, זה קודש וחול, דברים כאלה. אתה מסוגל לראות את הקודש שבחול? מסוגל? כל הכבוד. אתה לא מסוגל, אתה מפריד העולמות, בין העולמות. כי גם החול זה מאלוקים. כל מה שקיים בעולם, הכל בראתי לכבודי. אם אתה, דוגמה, בטבע, אם אתה אומר, אני כל היום רק לומד תורה, אני לא מסוגל להסתכל בנמלים. למה אתה לא מסוגל? מה זה תחיית מאה זה? איך אפשר להסתכל על נמלים? אבל מה אמר שלמה המלך? לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אה? שלמה לא מסתכל על נמלים? לראות. יש מה ללמוד מהנמלים. ואתה כל כך מצומצם, שאתה אומר, אני, אין לי את הנמלים. לא מעניין אותי. אני מתפעל מילדים קטנים, למה ילדים קטנים סקרנים מאוד. הם יכולים ללכת אחרי נמלים, שביל של נמלים. מה פשוטים, איך שהם הולכות, הלך וחזור. שמתם לב לדבר. אנחנו מבוגרים, כבר הראש שלנו מקום אחר. לא רואים לא נמלים ולא אף אחד, בקושי רואים את עצמנו. אבל הם פתוחים, הילדים, גם לראות את הדברים האחרים. גם אנחנו צריכים להיות פתוחים גם לעולם, לא לבטל את התורה, חס ושלום. זה העמוד, זה העיקר, מתוך התורה להתבונן ולראות בכל העולם המתפתח. זה עושה את האדם לחטיבה העליונה בעולם. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא כישרון ההוא בישראל. דוגמה ניתן. לנו אין כישרונות לייצר מכוניות. שאלו אותי איך אני יודע.
לא מייצר.
לא, ניסינו פעם לייצר.
היה
סוסיתא. סוסיתא, הגמלים אכלו אותה.
הגמלים אכלו אותה.
אני פעם היה לי סוסיתא.
סוסיתא מנוע.
זה היה... פיברגלס, איך קראו לזה? חומר כמעט. ליפנים יש כישרון לעשר מכוניות. אז הם משלימים, מה שאנחנו לא, אז הם כן. זה בסדר גמור. אז אותו דבר גם כל דבר. כל עם יש לו תפקיד. אחד מייצרים מכוניות, הסינים מייצרים את כל מה שיש בעולם הם מייצרים, חוץ ממכוניות.
שבת שעוני.
שבת שעוני, כל אחד. זה בסדר או לא? ואנחנו מייצרים מה? אנחנו הצינור להביא את דבר השם לעולם. זה המיוחד שלנו, זה הקדש עם שמיים. אבל ישראל בתור התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, והן מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה באחדות נישאה כל העמים. למה אנחנו נקרא לב? הלב מאחד את כולם. מחיה את כולם, מזין את כולם. אז לכן, כל אחד יש לו תפקיד, נכון. אבל יש מה שמאחד את הכל. מי מאחד את הכל? עם ישראל.